התורה מספרת על יוסף, ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצה, שהוא נייד את כל התושבים, כולם שינו את המקום. מי שהיה גר בסביבת אלכסנדריה יגור עכשיו בסביבת קהיר או משהו אחר, כל אחד מוכרח לשנות את המקום. זה נראה מעשה אכזרי מאוד לכאורה. עיקר קשור מאוד לאדמה שלו, זה אדמה שאביו איבד וסבא שלו איבד, ופתאום הוא אומר, לא, כאן לא, אתה יכול לגור במקום אחר, כאן אתה לא יכול לגור. למה יוסף עושה דבר כזה? אז בפשטות היינו אומרים, אולי כדי להראות שהם לא בעלים על האדמה, שעכשיו פרעה קנה את האדמה, הם לא בעלים, שידעו שהם רק שכירים של פרעה, אריסים של פרעה, אבל הם לא בעלים על האדמה. כך היה אפשר לומר בפשטות. בכל זאת, לא נזכר שפרעה דרש את האמצעי החריף הזה. למה יוסף עושה דבר כזה? אז הגמרא שואלת את השאלה, למה בכלל התורה צריכה לכתוב, נגניח שיוסף עשה, אבל למה התורה צריכה לכתוב את זה? אומרת הגמרא שהייתה ליוסף כאן מטרה אחרת, שלא יקרו לאחיו גולים. היות ובני ישראל יורדים עכשיו מארץ ישראל למצרים, אז המצרים ירגישו עליונות כלפיהם, אנחנו התושבים ואתם הזרים הגולים כאן, אז שגם המצרים יהיו גולים. מי שנולד באלכסנדריה לא יושב באלכסנדריה, מי שנולד בקהיר לא יושב בקהיר, כל אחד יהיה גולה. אז המצרים לא ירגישו כל כך עליונות כלפי היהודים. למה זה כל כך חשוב? נניח שאפילו אם זאת המטרה, למה זה מתיר? זה הרי צער גדול לבני אדם. האם יוסף לא חושש לצער כל כך את המצרים רק בשביל הדבר הזה שלא יקרו לאחים שלו גולים? למה זה כל כך חשוב? והתורה גם כותבת את זה. למה זה כל כך חשוב? שאלה אחרת, בדרישה אחרת של יוסף מהמצרים, מה שקראנו בתורה בשבוע שעבר, שפרעה אומר לכל מצרים, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, שרש"י שם מביא שיוסף אמר להם להימול והם לא רצו, אז הם פנו אל פרעה, אבל פרעה אמר, הרי יש, הכנתם תבואה, למה לא הכנתם בשבע שנות הסבה? אז אמרו, התבואה נרכבה. אז מה אם יוסף גזר שהתבואה תרכב, מה תעשו אם יגזור שנמות? אין הצד, לכו את יוסף אשר אמר לכם תעשו, מה שיוסף גוזר מוכרחים לעשות. אז הם נאלצו להסכים למילה. וגם כאן לא מובן, בשביל מה יוסף דורש מהמצרים שימולו? זה לא משבע מצוות בני נוח, אברהם וזרעו נצטוו לימול, המצרים לא נצטוו לימול. יש רמב״ם קשה שאני לא מבין, ועל זה אני לא אומר תירוץ כעת, אולי מישהו מכם ידע תירוץ. הרמב״ם אומר בלכות מילה שגוי שרוצה לימול לשם רפואה אז לא מלים אותו, אם הוא לא רוצה לשם גירות, אלא רק לשם רפואה, לא מלים אותו, ואף על פי שנעשה את מצווה במילה הזו. אז הרמב"ם אומר שכן מתקיימת איזושהי מצווה כשמלים גוי, ולא מובן למה, הם לא נצטוו על כך. אז מילא אם היו רוצים לקיים מצווה, אז אינו מצווה ועושה, יהיה כך. אבל כשהגוי בכלל לא רוצה לקיים מצווה, הוא רק רוצה להבריא מהמחלה שיש לו. איזה מצווה מתקיימת במילה הזאת? לא ברור לי. לא, אולי מישהו יודע, פשט שם ברמב"ם. על כל פעמים, למה יוסף צריך את זה? אם לא מתקיימת שום, אם לא צריך בעצם למול גויים, אז בשביל מה יוסף דורש את הדבר הזה שכל מצרים תימול? אצל אנשי שכם יש מפרשים ששמעון לוי באמת חשבו, אולי יקבלו על עצמם את התורה ברצון, אלא שראו שהם רק מרמים, אז הרגו אותם. אבל כאן המצרים לא ביקשו להתחתן איתנו ושום דבר, למה צריך למול אותם פתאום? שאלה שלישית, הגמרא תמוהה מאוד, שנים התקשיתי בגמרא הזאת. הגמרא אומרת, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשל שלאות של ברזל. זאת אומרת, היות ונאמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך ועבדו מינו אותם, אז יעקב מוכרח לרדת למצרים. אם לא הייתה מכירת יוסף, גם כן היו מורידים אותו למצרים. איך? אז יעקב פה הוא שולח ערבים או עם אחר שיקחו את יעקב בשל שלאות של ברזל ויורידו אותו למצרים בתור עבד, בתור שבוי. כשמוך על כל פעם גזר שישראל יהיו במצרים גם לולי מכירת יוסף, אלא שזכותו גרמה לו, זכות יעקב שהוא לא ירד שבוי בשלשלאות של ברזל, אלא להפך בצורה מכובדת כאבא של המשנה למלך, איזה נסיך בעגלות שפרעו שלח לשאת אותו, צורה יפה מאוד, צורה מכובדת. אם היו שואלים אותי מה יעקב היה מעדיף, אם היו שואלים את יעקב מה הוא היה מעדיף, לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל מחברון עד מצרים, כמה זה היה לוקח? 10 ימים, פחות משהו, נניח 10 ימים להיות בשלשלאות של ברזל, או 22 שנה של פירוד מהבן שלו, של הצער הנורא, שהוא בוכה ומתאבל כל הימים, השכינה מסתלקת ממנו, הקרע הנורא בבית יעקב, שנאת חינם שבין האחים, והצער של אביו ושל יצחק אבינו ב-12 שנים האחרונות של חייו, ויבק אותו אביו. האם יעקב לא היה מעדיף להצטער 10 ימים בשלשלאות של ברזל מאשר לנסוע במרכבה, אבל לגרום את כל הצער הזה, הבכייה לדורות של שנאת חינם, שכל שנה אנחנו צריכים להביא כפרה ביום הכיפורים על השנאה הזאת, והצער לאביו וסילוק השכינה? הוא לא היה מעדיף 10 מונים ללכת 10 ימים בשלשלאות של ברזל? אז איזה מין טובה הקדוש ברוך הוא עושה לו שזכותו גרמה לו? אז כמובן הדברים האלה נתפרשו על ידי מורי ורבי הרב דסלר זכרונו לברכה, שתפקידו של יוסף במצרים להחיות עם רב, כפי שהוא בעצמו אומר, זה לא רק ההכנה שיהיה תבועה שלא ימותו ברב, זה כמובן חשוב מאוד, אבל לא בזה מתמצא כל תפקידו של יוסף במצרים. תפקידו של יוסף מצרים לדאוג שישראל לא יתבוללו במצרים. ישראל עתידים עכשיו להימצא במצרים 210 שנים ועתידים להתבולל שם. חז"ל אמרו שהגיעו למ"ט שערי טומאה, מה שאנחנו אומרים בהגדה, שלא הספיק בצקם להחמיץ, אין הכוונה רק לבצק הגשמי אלא גם לבצק הרוחני, שהם עמדו כבר על סף טמיאה מוחלטת, כפי שהרמב״ם מתבטא, שכמעט קט נעקר העיקר הגדול ששתל אברהם אבינו בעולם. ואם היו מגיעים למצב כזה כבר לא היה שייך גאולה. ודאי לא כל היהודים הגיעו למצב הזה, היו יהודים כמו אהרון הכהן וכמו יהושע בן נון ושאר צדיקים, אבל כנראה שבט לוי לא ביטל ברית מילה, אבל באופן כללי המצב של עם ישראל כנראה היה ירוד עד כדי כך שלא היו יכולים כבר לצאת ממצרים. אפילו ככה, אחרי 9 מכות גדולות שהשם יקרא את מצרים, עדיין 4/5 מעם ישראל, או לפי דעות אחרות עוד יותר, מתים בשלושת ימי אפלה, מפני שהם לא רוצים או לא ראויים לצאת ממצרים. מה שאנחנו אומרים לרשע בהגדה, אילו היה שם לא היה נגאל, 4/5 מעם ישראל לא ראויות להיגאל ממצרים ומתות בשלושת ימי אפלה. אז אם היו נשארים עוד קצת, אז כבר לא הייתה תקומה חס ושלום לעם ישראל. אז יוסף נשלח למתן קצת את ההתבוללות, הוא לא עוצר אותה לגמרי, באמת הגיעו למ"ט שערי טומאה, אבל אולי יוסף היו מגיעים חס ושלום ל-50 שערי טומאה. מה עושה יוסף כדי למנוע את ההתבוללות? א', שומר על הכבוד העצמי, שלא יקראו להם גולים, כי כשאדם מבוזה מאוד, אז הוא שואף להידמות לאדונים החשובים. אבל כשכל המצרים הם גולים, כולם עבדים לפרעה, כולם גולים, אז מה יש לי להידמות להם? הם אפס ואני אפס, אז מה יש לי להידמות להם? אז זה קצת מונע את ההתבוללות של ישראל. הדבר השני, שישראל לא ימהרו לבטל ברית מילה, שגם המצרים יהיו נימולים, אז מילא אין סיבה להפסיק ברית מילה. כשהמילה מבדילה בין ישראל לעמים, אז מי שרוצה להתבולל מפסיק ברית מילה. אבל כשכל הגויים בעצמם נימולים, אז אין סיבה לישראל להפסיק ברית מילה. גם זה לא הועיל לטווח ארוך, כי בדור הבא כבר המצרים לא היו נימולים, ואז ישראל באמת ביטלו ברית מילה, חוץ משבט לוי. אבל לפחות זה דוחה בדור אחד את ההתבוללות במצרים מבחינת שמירת הברית. והדבר השלישי שדיברנו גם כן, אם יעקב היה יורד למצרים כעבד בשלשלאות של ברזל, לא היה בכלל כבוד ליהודים במצרים. אז היו שואפים להתבולל בעם של האדונים המצרי. אבל היות ויעקב אבינו יורד כנסיך, כאבי המשנה למלך, ובניו במיטב הארץ הם יושבים, וכל זה פרעה אפילו רוצה שימנו אותם שרי מקנה על אשר לו, הם אנשים נכבדים מאוד, אז לא מתבוללים כל כך מהר. אז היהודים הם נכבדים, אז אין לנו מה להתבטל כלפי המצרים. הכל ניסיונות מצד הקדוש ברוך הוא ומצד יוסף למתן את ההתבוללות במצרים, וברוך השם באמת לא הגיעו לשער החמישים, התבוללו הרבה מאוד, אבל בכל זאת לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, היו גדורים בעריות, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, אז נשמע קצת התואר היהודי של עם ישראל, ובזכות זה הם יכולים אחר כך לצאת ממצרים. זה בגלות מצרים. הקדוש ברוך הוא הבטיח שכך יהיה גם בשאר הגלויות. הקדוש ברוך הוא אומר בתוכך, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. שהשם הבטיח שבגלויות האחרות גם כן לא יתבולל חס ושלום עם ישראל. יהיו אבדות, יהיו מתבוללים, יהיו בעיות קשות, אבל הדברים לא יגיעו עד הסוף. הניצוץ היהודי לא יכבה, יישאר ניצוץ בלב של ישראל. לא מאסתים, אומרת הגמרא בבבל, שהעמדתי להם דניאל וחנניה, מישאל ועזריה, שיהיו צדיקים בבבל, שגם אם היהודים, הרבה מהם משתחווים לצלם של נבוכדנצר, חז"ל אמרו שזה לא היה, רבנו תם סובר, שזה לא היה עבודה זרה ממש, אלא רק לכבוד המלך, אבל רבים משתחוו לו. בכל זאת יש גם צדיקים שלא משתחווים לצלם, והם ודאי מלמדים קצת תורה בעם ישראל. חז"ל אמרו שלא הצליחו הרבה תורה ללמד בבבל. רואים בימי עזרא כשחוזרים לארץ שהמצב ידיעת התורה קלוש מאוד, עד שעזרא לא קורא בספר התורה שצריך לעשות סוכות, הם לא יודעים שצריך לעשות סוכות, ועוד דברים לא ידעו. ידיעת התורה הייתה חלשה, אבל בכל זאת איזשהו ניצוץ נשאר על ידי דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. כשהמלך מאפשר לעלות לירושלים, אז עשרות אלפים יהודים כן עולים לירושלים. אמנם הרוב הגדול כנראה נשארו בשבע ועשרים ומאה המדינה, אבל בכל זאת יש גרעין ניכר שעולה עם זרובבל לירושלים, ואחר כך עם עזרה, אמנם עם עזרה גרעין קטן, אבל בכל זאת הפלא אפילו כמה קטן היה הגרעין שעלה עם עזרה. כי עזרא זה כבר אחרי נס פורים, אחרי שקיימו וקיבלו היהודים, שקיבלו עליהם את התורה מרצון, ובכל זאת לעלות לארץ ישראל עולה גרעין קטן בימי עזרא. אבל יש גרעין שעולה, לא מאסתים, הקדוש ברוך הוא לא מאס אותנו, לא נתן לשקוע לגמרי בגלות של בבל. ולא גאלתים בימי אחשוורוש, שהיה להם מרדכי ואסתר, שגם אם ישראל הולכים למשתה של אחשוורוש, כשמרדכי מזהיר אותם לא ללכת למשתה, שהמשתה צופן בתוכו התבוללות בגויים, והוא גם משתה על חורבן בית המקדש, עד שלא נבנה בית המקדש, אחשוורוש חושב שהגיע כבר קץ 70 שנה והמקדש לא נבנה, מוציא כלים מכלי המקדש למשתה שלו. וישראל לא נמנעים מללכת, רק צדיקים כמו מרדכי ותלמידיו לא הולכים, אבל בכל זאת יש גרעין ששומר שומר על היהדות, ואחר כך כשבאה גזירת המן, אז פתאום כולם רואים שמרדכי צדק ומתחילים לעשות תשובה, נהפך בשלושה ימים, נהפך בשושן הבירה מגזירת המן למצב של ישוע לישראל, מפני שאסתר עשתה צום ושק ואפר, חזרו בתשובה, היה גרעין של רוחניות בעם ישראל. ואחר כך לחלותם בימי יוון, שהעמדתי להם שמעון הצדיק ומתתיהו בניו, שהייתה סכנה של התבוללות ביוונים. אנחנו יודעים שהיו מתייוונים, אמנם מה שמישהו כתב, שנשארו רק חמישה צדיקים של בית, שישה של בית חשמונאי, וכל השאר היו מתייוונים. זה כנראה לא נכון. נכון שרוב העם נשאר נאמן לתורה, ואנשים מסרו את עצמם על שמירת שבת ועל דברים אחרים, וגם אלה שלא נהרגו, אבל בכל זאת היו רוצים לקיים את התורה. אבל הייתה סכנה של התבוללות אם הגזרות היו נמשכות עוד כמה שנים, ואין מתתיהו ובניו, אז בסוף אולי בכל זאת היו מתבוללים ביוונים. אז הקדוש ברוך הוא דאג שלא נתבולל ביוונים, שלח לנו את מתתיהו ובניו, שילחמו ביוונים, וכל ישראל נמשכים אחריהם וחוזרים בתשובה, שומרים את התורה. לחלותם בימי הרומאים, להפר בריתי איתם בימי הרומאים, שהכוונה לכל הגלות הארוכה שלנו של 1800-1900 שנה כבר, שהשם שולח לנו חכמים, אמרתי להם של בית רבי וחכמי דורות, רבי חותם את המשנה שתהיה תורה שבעל פה נפוצה בישראל, אחריו רבין אברהם אשי חותמים את התלמוד שתהיה תורה נפוצה בעם ישראל, ואחריהם פה רשי ופה הרמב״ם ופה הריף ופה חכם אחר. השם שלח לנו חכמים שיעירו את עינינו, שלא נשכח חלילה בגלות הזאת. בדור האחרון, בדורות האחרונים, היה שינוי גדול לרעה. קמו המשכילים, אז עד אז המון בית ישראל נמשך אחרי הרבנים, שמר תורה מי יותר ומי פחות, אבל עקרונית שמרו תורה, חוץ מבודדים שהמירו את דתם רחמצן, אבל הכלל ישראל בכללותו שמר תורה. ובדורות האחרונים באו המשכילים וקלקלו את זה, התחילו לפרוץ את התורה, נהיו חלק רפורמים וחלק קונסרבטיביים וחלק סתם חילונים, נהייתה פרצה גדולה בשמירת התורה. ובכל זאת השם שלח לנו גם בדורות האחרונים חכמי תורה שיחזיקו אותנו. אם מצד אחד הייתה ירידה גדולה בשמירת התורה, שקודם קרוב ל-100% של עם ישראל שמר תורה ומצוות, והיום רחמנא ליצלן חלק כל כך קטן שומרים שבת ושאר מצוות, ומצד שני הייתה דחייה גדולה של התורה, של חכמי תורה. כל שיטת הלימוד של בריסק זה כמעט מתן תורה חדש לישיבות. שמעתי מהרב זכרונו לברכה שעד הדורות האחרונים באמת תמיד היינו אומרים שהדורות יורדים והולכים בידיעת התורה, הם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, הם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. ובדור האחרון השתנה המצב, שבחורי ישיבה היום במוצע, אני לא מדבר על הגדולים כמו רבי קלגה וחתם סופר, אבל על בחור ישיבה ממוצע פעם לא ידע סברה כמו שהיום יודעים. היום ברוך השם יש סברות בישיבות. אני חושב שדברי תורה שבדורות קודמים היו גדולים יכולים לכתוב אותם, היום מאז המהפכה של בריסק התחילו בחורים רגילים לכתוב חידושי תורה, שפעם היה זה גדולי תורה בשביל לכתוב אותם. זה ממש מהפכה. הרב אמר שכיום לא מתאים לומר שהדור הקודם יותר מהדור הנוכחי. אמנם זה בשטח ידיעת התורה, בשטח הסברה, בשטח יראת שמיים, אני חושש שעדיין עם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם. אבל לפחות בשטח ידיעת התורה, השם שמר שלא נלך לאיבוד. מצד אחד השם שלח את החורבן הגדול של הרשע הגרמני עם אח שמו ושל הרוסים להחריב את הישיבות באירופה, אבל מצד שני השם יצמיח לנו ישיבות בארץ ישראל, ישיבת הכותל אין מה לדבר, אבל אפילו ישיבות אחרות גם כן, השם יצמיח לנו ברוך השם ישיבות בארץ ישראל, ובמידה מסוימת גם באמריקה, וקצת אפילו אחרי החורבן גם באירופה. הישיבות היום זה המקלט של עם ישראל, הלא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, זה הישיבות. ממילא יש גם יהודים דתיים שלא לומדים בישיבות, אבל עיקר התורה וגם עיקר קיום המצוות זה ברוך השם בישיבות, וזה התקדם בדורות האחרונים. כמובן בתורה אסור להסתפק במועט, בגשמיות תמיד מצווה להסתפק במועט, טוב שיהודי יסתפק במועט, אבל ברוחניות אסור להסתפק במועט, צריך לשאוף תמיד לגדול יותר. הגמרא אומרת אותו, זה לא חידוש שלי, הגמרא אומרת שבבקשות גשמיות, אז כתוב, ומי ברכתך יברח בית עבדך לעולם, שאני מבקש קצת מהברכה שהקדוש ברוך הוא, אבל מה שנוגע לדברי תורה, לרוחניות הרחל פיך במלא, וכאן צריך לבקש בפה מלא. לבקש משהו יותר, לא להסתפק, נו, הלוואי שידע קצת ללמוד, הוא צריך לשאוף להיות למדן גדול, צדיק גדול, למדן גדול, לא להסתפק במועט בזה. חנה מתפללת שיהיה לה בן, טוב, אם השם ייתן לה בן, זה יפה מאוד, לא, היא לא מסתפקת בזה. אומרת, ונתתה לה המתחה זרע אנשים, מסבירה הגמרא, זרע ששקול כשני אנשים, אז טוב, שיהיה לה בן ששקול כשני אנשים, לא, זה לא מספיק, היא רוצה דווקא שני אנשים מיוחדים, אז מי, נגיד שיהיה שקול כמו יהושע וכלב, זה הרי ודאי דרגה גבוהה, זה עוד לא מספיק, איזה שני אנשים חנה רוצה? שיהיה שקול כמו שבע אהרון, לא פחות, ולכן היא זוכה לזה, שכמו אומרת ששמואל כמובן לא לגמרי, אין מי ששקול לגמרי כמו שרבינו, אבל במידה מסוימת שמואל שקול כמו משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, אז הוא שקול כמו משה ואהרון, אומרת הגמרא, זה הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, שיהודי יהיה שקול ולא כמו משה לבד, אלא כמו משה ואהרון. כמובן, כפי שאמרתי, לא חס ושלום ממש כמו משה, אבל בדבר מסוים הוא שקול כמו משה ואהרון. מפני שהיא מבקשת בפה מלא, אז היא מקבלת. אם לא הייתה מבקשת ככה, אז לא הייתה מקבלת. ברוחניות אין גבול לשאיפות שצריכות להיות לבן אדם. כמו שאומרים, בשמיים זה הגבול, אין גבול, צריך לשאוף להכי גדלות, לא להסתפק בידיעת קצת גמרא, קצת רש"י, קצת תוספות, לשאוף להיות גדול בישראל. מישהו שואף, חז"ל אמרו שחייב אדם לומר בכל יום מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, נו, זה המון, אבל באמת זה עוד לא הגבול. הרי התורה דורשת יותר, זה כלי וענביו, אני והוא, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. זאת אומרת שיהודי צריך לשאוף להיות כביכול כמו הקדוש ברוך הוא, כמובן אי אפשר להיות כמו הקדוש ברוך הוא, וגם לא נהיה כמו אברהם, יצחק ויעקב, אבל השאיפה צריכה להיות דומה לקדוש ברוך הוא כביכול, אני בשר ודם ואני ודאי לא אהיה כקדוש ברוך הוא, וכל הסבירות שגם לא יהיה כאברהם, יצחק ויעקב, אבל אם השאיפה שלי תהיה להיות גדול, אז יש סיכוי, אולי, אולי, הקדוש ברוך הוא ירחם ויהיה כמו החפץ חיים, אבל אם השאיפה לא תהיה ככה, אז גם לא יהיה כמו החפץ חיים. השאיפה צריכה להיות בגדלות בתורה, גדלות ביראת שמיים, ברוחניות אין גבול. חז"ל אומרים, שמשה רבנו נענש, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה מתחנן להיכנס לארץ ישראל, השם אומר לו רב לך, אז אומרים חז"ל שמשה אמר, הקדוש ברוך הוא, אני קילסתי אותך בלשון כזאת, ואתה מעניש אותי. הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לעדת קורח רב לכם. מפני שאמרת לעדת קורח רב לכם, אז לכן גם אתה נענש רב לך. מה הפירוש? לדעת כוח לא הגיע תוכחה ממשה רבינו, אנשים חטאים בנפשותם, כפי שהוכיח סופם, שנשרפו ונבלעו, ומשה ודאי צודק שהוא כועס עליהם, הוא עושה בדבר השם, אבל הביטוי רב לכם הוא לא מוצלח. אנחנו לא יכולים לומר על משה ביטוי לא מוצלח, אבל חז"ל כנראה רואים כך, אין דבר גדול מדי בשביל בן אדם. בן אדם צריך לשאוף לגדולות. הם היו חצופים ממה שהם מתלוננים על משה שמינה את אחיו לכהן גדול וכל זה, ודאי הם לא צודקים. אבל המילה רב לכם משמע כאילו זה יותר מדי בשבילכם לבקש כהונה גדולה, ואין דבר כזה, אין יותר מדי. הם היו צריכים לומר שהיינו רוצים להיות כהנים גדולים, אבל השם גזר אחרת, השם גזר על ידי משה שרק אהרון יהיה כהן גדול ולא אנחנו. אבל לומר רב לכם זה טעות. אז לכן השם אומר למשה רבינו, רב לך, אתה אמנם רוצה להיכנס לארץ ישראל, עד כמה שאתה גדול אתה רוצה להיות עוד יותר גדול בזה שתיכנס לארץ ישראל, תקיים את המצוות התלויות בארץ, אבל אתה אמרת רב לך, אז רב לכם, אז רב לך, אז יש גבול גם לגדלות שלך. את הדבר הזה כבר לא תשיג, את הכניסה לארץ ישראל. אז רואים על כמה כשפוך מקפיד שלא לומר אפילו לרשעים החצופים שאדם כוח רב לכם. אין גבול בעלייה ברוכניות, אדם צריך לשאוף. הוא לא יהיה כמו אהרון הכהן, אין מה לדאוג, אף אחד מאיתנו לא אהרון הכהן, אבל לשאוף צריך לשאוף לגדלות בלי גבול. אם אנחנו זוכים בדורות האלה, כמו שאמרנו שבדורות קודמים התורה הייתה בירידה ועכשיו התורה בעלייה, צריך לתפוס את זה, לגדול בתורה, בפרט שיש כל כך הרבה עמי הארץ וחילונים וכדומה, אז לפחות אנחנו שנשתדל להיות כמה שיותר גדולים. הרי עשיו התורה מעידה, ויהיו איזה עשיו את הבפואה, הוא לא מחפש את עבודת השם. מה אני צריך עבודת השם? הוא לא מצטער, ראי, מה עשיתי בשביל נזיד עדשים, מכרתי את הבכורה. לא, ויהיו, אנחנו אסור לנו להיות ויהיו, צריכים לשאוף מה שיותר עבודת השם. שמעתי פעם רב שום שבדרון, הוא דיבר בבית כנסת בשערי חסד, על זה שבאדם צריך להיות ותרן גם ברוכניות. הוא סיפר שפעם היה יורצת לרבי ישראל מסלנט, יורצת אחרי אמא שלו, ובאותו יום היה יורצת ליהודי אחרי הבת שלו, ועל פי דין יורצת אחרי האמא זה קודם ויורצת אחרי הבת. בכל שכן שרבי ישראל היה גדול הדור, ואותו יהודי היה יהודי פשוט, אבל רבי ישראל ביטר ליהודי ההוא שהוא יעבור לפני הטבע. למה? הוא אמר, מגיע לאמא שלי שביורצת שלה עשה חסד עם יהודי. אני רואה שהיהודי כל כך מצטער שלא ייתנו לו את העומד, אז מגיע לאמא שלי המצווה הזאת שעשה חסד עם יהודי. אז הרב שום שבדרון אמר שצריך ללמוד שגם ברוכניות צריך לדעת לעשות חסד. אז קם יהודי אחד מהקהל ואמר לרב שולם, זה יפה על רבי ישראל, שהוא ידע מה זה חזרת השעת, שהוא ידע מה זה קדיש, אם הוא מבטר זה באמת ויתור. אם אני אבטר בצורה כזאת למישהו שעל 10 לירות לא הייתי מבטר לו, ועל העומד אני מבטר לו, זה רק יראה שאני מחשיב את העומד פחות מ10 לירות. ורב שולם לא הייתה לו תשובה, הוא שותק על הטענה הזאת, זו טענה חמורה מאוד, חזקה מאוד. מה שרב ישראל מסלנט עשה זה דבר גדול, אבל מה שהיהודי הזה טען זה טענה גדולה. צריך לדעת שתפילה קדיש שווים יותר מ10 לירות, גם בדולרים אי אפשר להעריך אותם, בפרט שהדולר בירידה בזמן האחרון, אבל גם אם הדולר היה בעלייה גם אי אפשר להעריך. צריך לדעת לשאוף לרוחניות, לגדלות בלי גבול. אם שואפים לזה, אז זוכים, אז הקדוש ברוך הוא עוזר שנזכה לזה.